שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il ואנחנו לומדים את דף צדיק ט' במסכת יבמות. נתחיל במשנה בעמוד הקודם ונסיים 8 שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 22 דקות ובסוף עוד 4 דקות של סיכום. היום יש לנו נושא אחד מרכזי, וזה מה עושים כשילדים מתערבבים. כלומר, נניח שיש איזו מלחמה או מצב חירום שיש כמה נשים שנמצאות ביחד באותו מקום ועם יולדות, ואיכשהו בגלל המצב התינוקות התערבבו, וכבר לא ברור מי התינוק של איזה אמא. ובמהלך השנים המצב הזה יכול לגרום לשאלות לגבי ייבום, והיום נראה לגבי זה 3 סעיפים ועוד 2 סעיפים שמובעים בדרך אגב. אז הסעיף הראשון זה המקרה במשנה הראשונה שנראה היום, וזה 5 נשים. אז הסיפור כאן זה שיש 5 נשים, או בעצם 5 משפחות נפרדות לגמרי, שלכל אחד מהם יש 2 בנים. בן אחד שהם יודעים מי הוא, שהוא שלהם, ובן נוסף שהוא התערבב עם בן מ4 הנשים האחרות. אז יש פה 5 בנים ודאיים ו5 בנים שהתערבבו, כך שכל אח ודאי יודע מי אבא ואמא שלו, אבל הוא לא בטוח מי אח שלו. ועברו שנים והבנים המסופקים התבגרו והתחתנו, אבל הם פתאום כולם מתו בלי בנים. כך שכל הנשים של כל הבנים המסופקים נופלות לאיבום לפני האחים, אלא שהבעיה היא שאנחנו לא יודעים מי האחים, כי כאמור לא יודעים מי האח של כל בן מסופק. אז לתת לכל אח ודאי לייבם סתם אחת מהנשים, כמובן שאי אפשר, כי סיכוי טוב שבעלה לא היה אח שלו, ואז הוא מייבם אישה שצריכה איבום ממישהו אחר. אז מה עושים? אז האפשרות הכי פשוטה לכאורה זה שכל האחים ייתנו חליצה לכל הנשים, וכך כל אישה תקבל 5 חליצות, כשאחת מהם היא אמיתית, היא באמת מאח של בעלה. אבל זו אפשרות לא טובה, אנחנו מעדיפים כן לנסות לעשות גם מצוות ייבום. לכן מה שהמשנה מציעה זה ככה. קודם כל, שלב ראשון, כל אחד מהאחים עושה חליצה ל4 מהאנשים, כך שלכל אח יש אישה אחת שלה הוא לא עשה חליצה, ושלב שני, לאותה אישה שהוא לא חלץ לה, הוא מתחתן איתה. ולמה זה בסדר? כי אם בעלה כן היה אח שלו, אז מעולה, הוא מייבם את אשת אחיו כמו שצריך. ואם בעלה לא היה אח שלו, אלא אח של אחד מהאחים הוודאים האחרים, אז זה גם בסדר, כי כל שאר האחים עשו לה חליצה, כך שהיא משוחרת מאותו אח, ואז הוא, שהוא נושא אותה, הוא נושא אותה לא בתורת ייבום, אלא בתורת קידושים רגילים. כך כל אחד מהאחים עושה, וככה יש לפחות סיכוי מסוים שבמקרה הוא באמת יתחתן עם אשת אחיו, כלומר באמת יעשה ייבום, וכך הרווחנו את מצוות ייבום. בסוגריים, הגמרא מאירה שאפשר גם שאחד מהם יעשה את הייבום לכל 5 אנשים, כך שאחת מהם ודאי היבמה שלו, והשאר הוא פשוט מתחתן איתם, אבל מה שהמשנה אמרה עדיף, כי ככה יש סיכוי שלא רק אחד מהם במקרה יעשה ייבום, אלא אולי כמה הם, אולי אפילו בפוקס יצא שכולם יעשו ייבום. עד כאן המקרה של המשנה והפתרון עם ההערה של הגמרא. ועכשיו יש לנו ברייטה, תנו רבנן, לפי הסבר של רב ספרה, שברייטה אומרת שיש 2 מצבים שבהם אי אפשר שהאחים, חלק מהם או כולם, יעשו ייבום. מצב אחד זה ש5 המשפחות שתיארנו לא באמת היו 5 משפחות נפרדות לגמרי, אלא אחד מהבנים הוודאיים, רשי קורא ליוסף, הוא אח דרך האימא של אחד מהבנים המסופקים. איך זה קרה? רשי אומר שאחת מהנשים, הוא קורא לרחל, הייתה נשואה ל2 גברים, בהתחלה לרובן וממנו נולד בן ודאי יוסף, ואחרי זה לבועז וממנו נולד בן סופק. עכשיו, ממילא יוסף, הבן הוודאי, כבר לא יכול לייבם אף אחת מהאנשים, כי הרי אחד מהבנים המסופקים הוא אח שלו דרך האמא. עכשיו, אם אותו אחד הוא גם אח דרך האבא, מעולה, הוא יכול לייבם אותה, הכל טוב, אבל אם הוא רק אח דרך האמא, אז הוא כבר לא יכול להתחתן איתה ולומר, מקסימום זה נישואים רגילים, הרי היא אשת אחיו, וכשזה לא דרך ייבום, אז אשת אחיו זה איסור כרת. ממילא, אותו אח, יוסף, לא יכול לייבם אף אחת מהאנשים, לכן הוא ייאלץ לתת חליצה לכל 5 אנשים, ואח אחר פשוט יעשה ייבום ל2 אנשים. זה מצב אחד שאחד מהאחים לא יכול לייבם. מצב שני זה אם אחד מהאחים הוא כהן, וממילא גם הוא לא יכול להתחתן עם אף אחת מהאנשים, כי אם זה לא באמת היבמה שלו, אלא היבמה של מישהו אחר, שאותו מישהו אחר חלץ לה, אז אסור לו להתחתן איתה, כי מדרבנן אסור לכהן להתחתן עם חלוצה. אלה 2 המצבים, ואם זה נכון לגבי כל האחים, כלומר חלק כהנים, חלק אחים מהאימא, אז בעצם אף אחד מהם לא יכול להתחתן, אלא כולם פשוט יעשו 5 חליצות. עד כאן הברייתא, ועד כאן הסעיף הראשון עם המקרה הראשון לגבי ילדים שהתערבבו. הסעיף השני זה ברייתא, תנו רבנן, וגם כאן יש לנו סיפור עם ילדים שהתערבבו, ושעקרונית בגלל הבלבול, כל אח יכול לעשות או חליצה ל2 אנשים, או חליצה ל1 ולהתחתן עם השנייה, כשהחתונה הזאת היא בעצם או ייבום, אם היא באמת היבמה שלו, או חתונה רגילה, אם היא לא היבמה שלו. זה עקרונית, כמו במשנה, אבל גם כאן יש סיבה שהוא לא יכול לעשות את זה, כי אותה אישה שאיתה רוצה או לייבם או להתחתן, יכול להיות שהיא אסורה עליו, כי היא אמא שלו, אחות שלו או ביתו. איך זה קורה? אז נראה את זה בנפרד, קודם מקרה של אמא, אחרי זה אחות, אחרי זה בת. אז המקרה של אמא זה שהיו שני זוגות נפרדים לגמרי, רש"י קורא להם יעקב ורחל וראובן וחנה, ולכל אחד מהם, כמו מקודם, היה בן ודאי אחד שהם ידעו שהוא שלהם, ובן מסופק אחד. כלומר, שהתערבבו בין שני הזוגות, הבנים הוודאים זה יוסף, הוא הבן של יעקב ורחל, וחצרון הוא הבן של ראובן וחנה. ויום אחד הבעלים, כלומר יעקב וראובן, נפטרו, ואז כל אחד מהבנים הוודאים הלך והתחתן עם האמא של הבן הוודאי השני, כלומר מהזוג השני. כלומר, יוסף, הבן של יעקב ורחל, הלך והתחתן עם חנה, וחצרון, הבן של ראובן וחנה, הלך והתחתן עם רחל. ואז עברו כמה שנים, וגם הבנים הוודאים מתו, כלומר יוסף וחצרון נפטרו. ומי שנשאר בחיים זה הבנים המסופקים, והם צריכים לייבם או לחלוץ לנשים של האחים הוודאים שלהם. עכשיו, כיוון שכל אחד מהם לא יודע מי באמת אח שלו הוודאי, האם זה יוסף או חצרון, אז לכאורה נעשה כמו שאמרנו במשנה, שהוא יחלוץ לאחת, ועם השנייה יתחתן בהנחה שזה או ייבום או חתונה רגילה. אבל כמובן שאי אפשר, כי הרי כל אחד מהם לא יודע האם האישה שהוא הולך לייבם היא באמת אשת אחיו, כלומר מהזוג השני, שאז זה בסדר, או שבעצם היא האישה של האח מהזוג השני, כלומר היא בעצם אמא שלו, שאז כמובן זה אסור, ולכן מספק, כל אחד ייתן חליצה לשניהם ולא ייבם. זה המקרה הראשון בסעיף השני, מקרה שהם לא עושים ייבום, שם האישה היא אמא שלהם. המקרה השני בסעיף הזה, זה שהם לא יכולים לייבם, שם האישה היא אחות שלהם. איך זה קורה? אז זה מקרה חדש לגמרי, נשתמש פשוט באותם שמות. עוד פעם, יש לנו שני אנשים, ראובן וחצרון, הם לא קרובי משפחה בשום צורה שהיא, שני אנשים נפרדים לגמרי, אלא שבמקרה, לכל אחד מהם יש מצב משפחתי דומה, וזה שלכל אחד מהם, שוב, בנפרד לגמרי, יש אח דרך האבא, ואחות דרך האמא, ויום אחד שתי אחיות אלו, האחות דרך האמא של ראובן והאחות דרך האמא של חצרון, הם יתערבבו זו עם זו, ועוברים שנים ומתבגרים, ויום אחד האח של ראובן דרך האבא רוצה להתחתן עם אחת מאותן אחיות, ואותו דבר גם האח של חצרון דרך האבא גם כן רוצה להתחתן עם אחת מאותן אחיות. עכשיו, זה מותר, כי אם למשל האח של ראובן דרך האבא מתחתן עם האחות של חצרון דרך האמא, אז ודאי שזה מותר, הם לא קרובי משפחה בשום צורה שהיא, אבל לא רק זה, אלא גם אם האח של ראובן דרך האבא מתחתן באמת עם הקרובה הרחוקה שלו, האחות של ראובן דרך האמא, גם זה מותר, הרי אין ביניהם באמת שום קרבה, לא אבא משותף, לא אמא משותפת, יש להם אח משותף, זה לא מונע, מותר לאח של ראובן מהאבא אבא להתחתן עם האחות של ראובן דרך האמא, וכנה לצל חצרון, אבל כאמור, כיוון שהאחיות התערבבו, אז הם לא יודעים האם הם התחתנו עם הקרובה הרחוקה שלהם, או עם סתם אחת. והם התחתנו, ואז הם מתו. ועכשיו, כמו במשנה, ראובן וחצרון צריכים לפתור את הבעיה של שתי אנשים המסופקות, הם צריכים לחלוץ או לייבם לשתיהן, אבל כמו במקרים הקודמים, הם לא יכולים לייבם, אלא רק לחלוץ. כי ראובן, כיוון שכל אחת מהאנשים היא אולי אחותו מהאימא, אז הוא לא יכול לייבם, אלא הוא צריך לחלוץ לשניהם, קנה לצל חצרון, וזה המקרה השני של הסעיף השני, שבו אי אפשר לייבם, אלא צריך רק לחלוץ. המקרה השלישי זה שוב מקרה דומה, כשהפעם הספק הוא שם היא הבת שלו. מה המקרה? אז שוב יש לנו שני זוגות נפרדים לגמרי, בעל ואישה, ובנפרד עוד בעל ואישה, ולכל זוג נולדה בת, ואיכשהו בטעות הבנות התערבבו, ויום אחד הגיע האח של כל אחד מהבעלים, והתחתן עם אחת מאותן בנות, שזה מותר, כי או שהיא אישה זרה לגמרי, של הזוג השני, או שמקסימום היא באמת הבת של אח שלו, שזה מותר. מותר לאדם להתחתן עם האחיינית שלו, זה מה שהם עשו, ואז הם נפטרו, אותם שני אחים. כך שעכשיו הבעלים הראשונים שעליהם דיברנו, כל אחד מהם צריך לעשות ייבום או חליצה לשתי אנשים, כי אחת מהם יש את אחיו, אלא שגם כאן הוא לא יכול לעשות ייבום אלא רק חליצה, כי באמת אחת מהם יש את אחיו, אבל אחת מהם היא הבת שלו, לכן הם עושים חליצה לשתיהן, ועד כאן שלושת המקרים שבהם עקרונית זה כמו משנה שמספק צריך לעשות לכולם, ולכאורה אפשר לייבם אחת ולעשות חליצה לאחרות, אבל אי אפשר, כי יש ספק שם אותה אישה שאותה הוא לוקח היא אולי אמא שלו, אחותו או ביתו. הסעיף השלישי זה בשליש העליון של עמוד א', הוא מובא כאן בדרך אגב, לכן נראה אותו בהמשך, ונקפוץ לסעיף הרביעי שזה המשנה, וזה המקרה השלישי והאחרון של ילדים שהתערבבו. המקרה הפעם זה שיש שלוש דורות. יש סבתא, הגמרא קוראת לה זקנה, יש לה שני בנים, ודאיים יודעים מי הם, ואחד מהם מתחתן עם כלה, ויש נכד. בינתיים הכל ודאי, שוב, יש את הזקנה, יש לה שני בנים, אחד נשוי לכלה, ויש נכד. עד כאן הכל ודאי. אלא שאחר כך, גם הסבתא וגם הכלה ילדו עוד בן, ושני הבנים האלו התערבבו. כלומר, הבן של הסבתא התערבב עם הנכד של הסבתא. אז לא ידוע כבר מי הבן ומי הנכד. אז בקיצור, יש כאן בן, כלומר, דור שני ונכד דור שלישי שהתערבבו, כשלכל אחד מהם יש גם אח ודאי, כולם נשואים ללא ילדים. ואז מה שקרה זה שאו ששני האחים המסופקים מתו, או ששני אחים הוודאיים מתו. ואז, לכאורה כמו במשנה, כיוון שכל אחד מהם לא יודע מי באמת אח שלו, אז צריך שכל אחד מהם יעשה חליצה לשתי אנשים, או יחלוץ לאחת ויעשה ייבום לשנייה, כי שוב, או שהיא באמת יבימתו, ואז מעולה, או שהיא לא, ואז הוא פשוט מתחתן איתה. אלא שגם כאן, כמו במקרים הקודמים, זה לא כזה פשוט, כי אותה אישה אולי אסורה עליו, ואז ממילא הוא לא יכול לייבם, אלא רק לחלוץ. מתי אסורה עליו ומתי לא? אז זה די פשוט לזכור את זה. לדור השני מותר להתחתן עם האישה של הדור השלישי, אבל להפך לא, לדור השלישי אסור עם הדור השני. כלומר, מותר לאדם להתחתן עם האישה של בן של אח שלו, כלומר, דור אחד למטה, אבל הפוך אסור. אסור לאדם להתחתן עם האישה של אח של אבא שלו. אל דאגה אם זה מבולבל, עוד שנייה נבין את זה מתוך המקרים במשנה עצמה. אז ממילא זה הולך ככה. אם שני הספקות מתו, כך שמי שנשאר בחיים זה בן ודאי של הסבתא ונכד ודאי של הסבתא, וכל אחד מהם לא יודע מי מהנפטרים היה אח שלו. אז מה שעושים זה שהבן של הסבתא, כלומר דור השני, יכול לקחת אחת מהנשים, הבן של הכלה, דור השלישי, לא יכול. למה? אז הבן של הסבתא יכול, כי הוא מהדור השני, כי מקסימום אם האישה היא לא באמת אשת אחיו, אלא מהדור השלישי, האישה של הבן של אחיו, זה גם בסדר. מותר לאדם להתחתן עם האישה של הבן של אחיו, אבל הפוך, אי אפשר. כלומר, הבן של הכלה, מהדור השלישי, הוא צריך לחלוץ לשתיהן, כי אם הוא ייקח את האישה לא נכונה, כלומר, האישה של הבן, כלומר, של הדור השני, ולא של הנכד, מהדור השלישי, אז הוא בעצם מתחתן עם האישה של אח של אבא שלו, שזה אסור. אז כיוון שהוא לא יודע, הוא חולץ לשתיהן. אז עוד פעם, הבן של הזקנה, כלומר, הדור השני, יכול לקחת אחת מהנשים ולחלוץ לשנייה לפני זה, ואילו הבן של הכלה צריך לחלוץ לשתיהן. זה כשמתו שני הספקות. לעומת זאת, אם מתו שני הבנים הוודאים ושני הספקות הם אלו שצריכים לחלוץ או לייבם, אז הדין מתהפך. כלומר, את האישה של הבן של הזקנה, כלומר האישה מהדור השני, שניהם צריכים לחלוץ לה, כי אמנם אחד מהם הוא באמת מהדור שלה ויכול לייבם אותה, אבל אחד מהם הוא באמת מהדור השלישי, והיא האישה של אח של אבא שלו, והוא לא יכול לייבם אותה, לכן שניהם צריכים לחלוץ. לעומת זאת, את האישה מהדור השלישי, כלומר האישה של הבן של הכלה, שניהם יכולים לייבם, כמובן רק אחד מהם עושה את זה בפועל, והשני חולץ, כי שוב, מקסימום, אם היא לא באמת היבמה שלו, כי הוא מהדור השני והיא מהדור השלישי, זה בסדר, הוא יכול להתחתן איתה, כך שהוא יכול לקחת אותה, כששוב זה ספק או שזה חתונה רגילה או שזה ייבום. עד כאן התיאור של המקרה במשנה, אנחנו עוצרים לרגע באמצע המשנה ונקפוץ לגמרא ונראה לגבי איזה שתי הערות קצרות. הערה אחת, כשהמשנה מתייחסת לאחים הוודאיים, היא קוראת להם הקשרים. והגמרא שואלת למה? מה, האחים המסופקים הם לא קשרים? הם קשרים, הם פשוט מסופקים. אומר רב פאפה, אתה צודק, באמת צריך לגרוס במשנה הוודאיים ולא הקשרים. זאת הערה אחת. הערה שנייה זה שכשעושים ייבום, זה דווקא אחרי שקודם אח אחד חולץ לה, ורק אחרי זה האח השני מייבם אותה. כי הרי יכול להיות שהיא באמת היבמה של האח הראשון. לכן קודם הוא צריך לחלוץ לה, ורק אחרי זה השני יכול להתחתן איתה, כששוב זה ספק או שהוא בעצם מייבם אותה, או שהוא בעצם פשוט מתחתן איתה כמו כל אישה רגילה. אלה שתי הערות, ועד כאן הסעיף הרביעי בגמרא, ואלה היו שלושת הסעיפים שמדברים על דיני ייבום כשהלדים מתערבבים, ועכשיו מה שנשאר לנו זה עוד שני סעיפים אגביים, החמישי ואז השלישי. הסעיף החמישי מחזיר אותנו למשנה. כאן המשנה מביאה עוד מקרה בדרך אגב, שגם מדבר על ילדים שהתערבבו, אבל בלי שום קשר לדיני ייבום, וזה ממש כמו בסיפורים על בן כהנת ובן שפחה שהתערבבו. כלומר, יש כהן שיש לו אישה, אז היא נקראת כהנת, ויש להם גם שפחה, ויום אחד גם האישה וגם השפחה ילדו ילדים, אז הילד של הכהן הוא כהן, והילד של השפחה הוא עבד כנעני, ושני הילדים התערבבו. אז עכשיו כל אחד מהילדים הוא ספק כהן, ספק עבד כנעני. מה עושים עכשיו? נתאר את זה בשלושה שלבים. שני שלבים זה מהמשנה, ועוד שלב שלישי זה בגמרא. השלב הראשון במשנה מתאר מה מותר ומה אסור לאותם ילדים, כי כאמור כל אחד מהם הוא ספק כהן, ספק עבד כנעני. אז מצד אחד מותר לשניהם לאכול תרומה, כי גם לבן כהן מותר כמובן תרומה, וגם לעבד של כהן מותר תרומה, אבל הם מקבלים חלק אחד, כי העבד לא מקבל בפני עצמו תרומה, הוא רק אוכל מהכהן. אז הכהן ייקח וייתן לעבד, אחרי זה נראה שהגמרא תאמר שזה פשיטה ונלמד מפה עוד משהו. בכל אופן זה מה שמותר להם. מה שאסור להם זה שהם לא יכולים להתאמה למתים, כי אולי הם כהנים, אבל אם הם כן יתמעו אז לא מלכים אותם, כי לא מלכים על ספק. ודבר נוסף שאסור זה שהם לא יכולים להתחתן, כי להתחתן עם ישראלית הם לא יכולים, כי אולי הם עבד כנעני, ולהתחתן עם שפחה הם לא יכולים, כי אולי הם יהודים, וממילא הם לא יכולים להתחתן בכלל. עד כאן השלב הראשון. השלב השני זה שעברו שנים ואבא נפטר, וככה הכהן האמיתי ירש את העבד האמיתי, אבל שוב אנחנו לא יודעים מי זה מי, אז אומרת המשנה יש פתרון, וזה שכל אחד יאמר שאם הוא באמת הכהן, אז הוא משחרר את השני, את העבד, וכך בין אם העבד הוא הראשון ובין אם הוא השני, זה לא משנה, הוא משוחרר, אז עבד כבר אין כאן, אבל העבד לא נעלם מהתמונה, אלא הוא הפך לישראל, כי עבד כנעני שמשתחרר, בזה הוא בעצם מתגייר, אז עכשיו יש לנו ספק חדש, וזה שכל אחד מהבנים הוא או כהן או ישראל, וזה משנה דברים גם לטובה וגם לרעה. לטובה זה משנה שעכשיו, ברוך השם, סוף סוף יכולים להתחתן, כי בין אם הוא כהן ובין אם הוא ישראל, מותר לו להתחתן. כמובן, הם צריכים להקפיד להתחתן רק עם נשים שמותרות לכהנים, כי בכל זאת אולי הוא כהן, אז לא יכולים להתחתן עם גרושה וחלוצה, אבל יכולים להתחתן. זה מצד אחד. מצד שני לרעה זה שעכשיו הם כבר לא יכולים לקבל תרומה או קודשים, כי מי שנותן תרומה יגיד להם תוכיח שאתה כהן, הם מוצאים מחברו עליו ראייה, והוא לא צריך לתת לו, וגם לא יכולים לאכול תרומה, כי שוב, אולי הוא ישראל והוא אסור, אבל מצד שני, כיוון שבכל זאת אולי הוא כן כהן, אז גם הוא יכול להשתמש בטענה של המוצאים מחברו עליו ראייה, ולכן א', אם הוא אכל תרומה, הוא לא צריך לשלם קרן וחומש, כי אולי הוא כן כהן, תוכיחו שאני לא כהן, ואם לא, אני לא צריך לשלם, והוא גם לא צריך לתת תרומה בחינם לכהן אחר, או לתת קודשים, כי הוא יכול לומר לכהנים, תוכיחו שאני לא כהן, כל עוד לא תוכיחו, אני יכול לשמור את זה לעצמי. שוב, הוא לא יכול לאכול את זה, אבל הוא יכול לשמור לעצמו. מקסימום הוא יכול למכור להם, הוא גם לא צריך לתת בחור, הוא יכול לשמור אותו לעצמו, והוא יכול לחכות עד שיהיה לו מום, ואז לאכול אותו בעצמו, כי בכל זאת, אולי הוא כהן, תוכיחו שאני לא, מוצאים מחברו עליו ראייה. עד כאן, השלב השני, מה קורה כשהם גדלים ומשחררים אחד את השני, וזה הופך להיות מספק כהן, ספק עבד כנעני, לספק כהן, ספק ישראל, באיסורים הולכים לחומרה, אבל בכסף אומרים המוצאים מחברו עליו ראייה. השלב השלישי זה בגמרא, הגמרא מחזירה אותנו לשלב הראשון, כשזה עוד היה ספק כהן, ספק עבד כנעני, שאמרנו שהם יכולים לאכול תרומה, וגם הם מקבלים תרומה, אבל רק מנה אחת, כי רק אחד מהם כהן, ואז הם כבר התחלקו ביניהם. השאלה היא, האם כשהם באים לקחת תרומה, הם צריכים לבוא ביחד? למה שיצטרכו? אז האמת היא שזה מחלוקת, בלי קשר למקרה שלנו, אלא באופן כללי לגבי כהן שיש לו עבד, האם הוא יכול לשלוח את העבד לבדו לקבל תרומה? רבי יהודה אומר שלא, אלא הוא צריך לבוא עם רבו. רבי מאיר אומר שהוא יכול, הוא לא צריך לבוא עם רבו. המחלוקת, אז המחלוקת היא די מציאותית, וזה שבמקום של רב יהודה, כשהיו רואים שאדם בא לקחת תרומה ונותנים לו תרומה, אז מי שרואה את זה יכול מזה להסיק שאותו אדם הוא כנראה כהן. זה נקרא מעלין מתרומה ליוחסין, כלומר מזה שהוא לוקח תרומה אפשר להניח לגבי הייחוס שלו שהוא כהן. וממילא במקום כזה, אם נגיד לעבד שהוא יכול לבוא לבדו, אז מי שיראה את העבד לוקח תרומה יחשוב שהעבד הזה הוא בעצם לא עבד אלא כהן. לכן באותו מקום לא שולחים עבד לקחת תרומה לבד, אלא הוא צריך לבוא עם האדון שלו, ואז כל מי שיראה יבין שהוא לא כהן, אלא הוא עבד. זה במקום של רבי יהודה. לעומת זאת, במקום של רבי מאיר, כשראו מישהו שלוקח תרומה, לא קפצו מזה מיד להניח שהוא כהן. יכול להיות שהוא עבד של כהן, וממילא במקום כזה באמת גם אין בעיה שעבד יבוא לבד, כי אף אחד לא יסיק מזה שום מסקנות, כי לא מעלים שם מתרומה ליוחסין. זו מחלוקת בין רבי יהודה לרבי מאיר, ואותה מחלוקת שייכת גם כאן, שלפי רבי יהודה, כשהם באים לקחת תרומה, הם צריכים לבוא ביחד, כי אם יבוא אחד מהם, מיד יסיקו שהוא בעצם הכהן האמיתי, ואילו במקום של רבי מאיר לא צריך שיבואו ביחד כי אף אחד לא יסיק כלום. ומה סוברת משנתנו? אז המשנה אמרה שהם לוקחים חלק אחד. מה זה חלק אחד? אז בפשט הכוונה היא שהם לוקחים רק מנה אחת כמו כהן אחד, כי הרי רק אחד מהם באמת כהן, אבל אומרת הגמרא זה פשיטה. אלא הכוונה היא שהם לוקחים חלק כאחד, כלומר שהם צריכים לבוא ביחד כאחד, כלומר המשנה בזה סוברת כמו רבי יהודה שהם צריכים לבוא ביחד. ובסוגריים הגמרא מספרת סיפור על רבי אלעזר ברבי צדוק, שכשהוא היה במקום של רבי יהודה הוא העיד על אדם שהוא ראה אותו לוקח תרומה, וכמעט בגלל זה הניחו שאותו אדם הוא כהן, אבל אז התברר שבעצם רבי אלעזר ברבי צדוק ראה את זה לא במקום של רבי יהודה, אלא במקום של רבי מאיר, ששם שולחים עבדים לקחת תרומה גם לבד, וככה ניצלו מהטעות, כי באמת אותו אדם היה עבד ולא כהן. ועד כאן הסעיף החמישי של השיעור, שהוא כאמור הובא בדרך אגב, בגלל שגם כאן מדובר על ילדים שהתערבבו, ובזה הגענו לשמונה שורות לפני סוף עמוד ב', ועכשיו מה שנשאר לנו זה הסעיף השלישי, שגם הוא בדרך אגב. למה זה מובא דווקא כאן? אפשר לחשוב על כל מיני רעיונות למה זה מובא דווקא כאן. בכל אופן, בוא נראה מה כתוב, וגם את זה נחלק לשני דברים. דבר אחד זה ברייתא, תניא, רבי מאיר אומר, אני יכול לתאר מצב שבו לזוג אחד יש חמישה בנים, וכל אחד מהם יש לו ייחוס אחר, אחד הוא גר, אחד הוא גוי, אחד עבד כנעני, אחד ממזר, ואחד ישראל. איך זה יכול להיות? אז רבי מאיר מתאר ככה. היו זוג גויים, בעל ואישה, שהם שניהם היו עבדים, וגם היו להם שני ילדים, ויום אחד בשוק העבדים, בא יהודי וקנה את כל המשפחה, את האמא והאבא ואת שני הילדים, והוא עוד לא הטביל אותם לשם עבדות, כך שכרגע כל המשפחה הזו, האבא, האמא ושני הילדים, עדיין גויים. אחר כך, אחד מאותם ילדים של העבד התגייר, אז כרגע יש ילד גר וילד גוי. אחר כך, האדם שקנה אותם הטביל את ההורים לעבדות, עד עכשיו הם היו גויים, עכשיו הוא הטביל אותם לעבדות, כך שעכשיו ההורים עבדים כנעניים, ואז נולד להם עוד ילד, אז עכשיו גם הילד הוא עבד כנעני, אז כרגע יש כאן שלושה ילדים, ילד גר, ילד גוי וילד עבד כנעני. שלב הבא, אדון שחרר את השפחה, אז בעלה עדיין עבד, אבל השפחה הפכה להיות גירה, אבל בעלה עבד בכל זאת בעליה, ולפי רבי מאיר, כשעבד כנעני בעל יהודיה, אז הולד הוא ממזר, אז כרגע יש ארבעה ילדים, שוב, אחד גר, אחד גוי, אחד עבד כנעני, ואחד ממזר, ושלב חמישי, האדון שחרר גם את העבד, אז עכשיו גם העבד גר, הוא יהודי, והוא הולך והתחתן עם אשתו ונולד להם עוד ילד, אז הילד החדש הוא ישראל. אז יוצא של הזוג הזה, שפעם היו עבד ושפחה כנעניים, ועכשיו הם שני גירים כשרים, יש להם חמישה ילדים, ששוב, אחד מהם גוי, אחד גר, אחד עבד כנעני, אחד ממזר, ואחד ישראל. זה הסיפור שתאר רבי מאיר, ושואלת הגמרא, מה החידוש בזה? יש כאן שלב אחד שהוא מחודש, וזה שכמו שאמרנו שלפי רבי מאיר, אם עבד כנעני או גוי בעל ישראלית, הולד הוא ממזר. כי לפי רבי מאיר, כל מי שקדושים לא תופסים בו, הולד ממזר. עד כאן הדבר הראשון בחלק הזה. הדבר השני, אגב זה, מביאים עוד ברייתא, שעוד מעט נראה שזה בעצם המשך של הברייתא הקודמת, וזה עוד מקרה מוזר עם עבדים. וזה שעוד פעם, אדם קנה עבד ושפחה נשואים גויים שיש להם בן, אבל את הבן הפעם הוא לא קנה, אז כרגע יש לנו עבד ושפחה כנעניים. שלב שלישי, זוכים של אותה שפחה היה בן גוי שאותו הוא לא קנה, אז היהודי חיבב את הבן הזה, ונתן לו במתנה את כל הנכסים שלו, כשזה בעצם כולל את העבד, כלומר האבא של אותו בן, כי העבד הוא גם אחד מהנכסים, כך שכרגע הבן הוא הבעלים של אבא שלו. ושלב רביעי, היהודי נפטר, ואשתו באה לגבות את הכתובה, ואין כסף, אז היא פונה לנכסים המשועבדים, כלומר היא הולכת לבן שלה, והיא אומרת, תן לי את הכתובה מהנכסים שבעלי נתן לך במתנה. אז בהנחה שאין עוד נכסים, מה הבן הגוי יעשה? הוא צריך למכור את אבא שלו, את העבד כנעני, בשביל שמהכסף הוא יוכל לשלם את הכתובה שמגיעה לאמא שלו. אז יוצא שיש כאן מצב מוזר שבו בן מוכר את אביו בשביל לשלם את הכתובה של אמו. אז זה סיפור מעניין, אבל עדיין שואלת הגמרא, מה החידוש? אומרת הגמרא, החידוש הוא בעצם זה שגם עבד משתעבד לחוב של הכתובה. למה זה חידוש? אז האפשרות השנייה בגמרא זה שפשוט עבד נחשב כמו קרקע, וממילא כמו שקרקעות משתעבדות לחוב, גם עבד משתעבד לחוב. האפשרות הראשונה, וגם זה רק לפי רבי מאיר, זה שעבד באמת לא נחשב קרקע לגבי חובות, אלא מטלטלין, אבל בכל זאת, לחוב של כתובה, גם עבד משתעבד, ולכן כאן בסיפור, עבד השתעבד. עד כאן הסעיף השלישי, שכאמור הוא לגמרי בדרך אגב, ובזה סיימנו את חמשת הסעיפים, הגענו בסופו של דבר לשמונה שורות לפני סוף עמוד ב', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לחמישה סעיפים, כשמתוכם הסעיף הראשון, השני והרביעי עוסקים בנושא דומה, וזה ילדים שהתערבבו כך שכל אחד לא יודע מי אח שלו, וממילא מספק הם צריכים לייבם או לחלוץ לכל אנשים של האחים המסופקים, אבל יש מצבים שהם לא יכולים לייבם כי אנשים אולי אסורות עליהם, ואז הם צריכים רק לחלוץ. זה באופן כללי, ועכשיו נפרט הסעיפים. אז בסעיף הראשון, שזה המשנה הראשונה, דיברנו על חמש נשים שלכל אחד מהם יש גם בן ודאי וגם בן מסופק שהתערבב עם הבנים של שאר אנשים, אז סתם ככה אי אפשר שכולם ייבמו, כי אולי הוא מייבם את האישה של אח אחר, אבל כן אפשר שכל אחד יעשה חליצה לארבע נשים, ויתחתן עם חמישית על תקן זה שזה או ייבום, או פשוט חתונה רגילה. זה במשנה, אבל אומרת הברייתא, יש שני מצבים שבהם אי אפשר לעשות את זה, כי אולי אחת הנשים אסורה לה, וזה עם אחד מהאחים לא אחיו מהאבא, אבל כן אחיו מהאימא, ואז הוא לא יכול לומר מקסימום אני אתחתן איתה כי אסור לו להתחתן איתה, ומצב שני, אם אחד מהבנים כהן, אז הוא גם כן לא יכול להתחתן עם החלוצות, לכן הוא רק יחלוץ, והשאר יעשו את היבום, זה היה בסעיף הראשון. הסעיף השני, שוב על ילדים שהתערבבו, ושוב מצבים שבהם אי אפשר לייבם, כי הפעם יש ספק שמה האישה היא אימא שלו, אחותו או ביתו. אימא שלו זה במקרה שהיו שני זוגות, ואילו הם ילדים ודאים וילדים מסופקים, והאבות מתו, וכל בן ודאי הלך והתחתן עם האימא של האח הוודאי השני, ואז כשהאחים הוודאים מתו, אז האחים המסופקים לא יכולים לייבם את הנשים של האחים הוודאים, כי אולי זה בעצם אימא שלהם, לכן הם רק חולצים. זה המקרה של אמו. המקרה של אחותו זה שאח של ראובן דרך אביו התחתן עם אחות של ראובן דרך אמו, ואותו דבר עם חצרון, אלא שלפני זה עוד שתי אחיות האלו התערבבו, כך שלא ברור אם באמת זה הייתה אחותו של ראובן או אחותו של חצרון, וממילא אם שני אחים אלו נפטרים, ראובן וחצרון לא יכולים לייבא מספק, כי אולי זה אחותם אלא רק חולצים. ומקרה שלישי זה ביתו שיש שני זוגות נפרדים, שלכל זוג יש בת, והבנות התערבבו, ובאו האחים של כל בעל והתחתנו עם אותם בנות מסופקות, ואז אם האחים מתו, הבעלים לא יכולים לייבם, כי אולי זה בעצם הבנות שלהם, וזה היה הסעיף השלישי. הסעיף הרביעי היה שיש בן ונכד שהתערבבו, ולכל אחד מהם יש אח ודאי, ואז או שהמסופקים מתו או שהאחים הוודאים מתו, והדין הוא שאם מדובר בייבום מהדור השני לשלישי זה מותר, כי או שהיא הבמה שלו, או שהיא האישה של הבן של האח שלו, שזה גם בסדר, אבל אם מדובר מהדור השלישי לשני, זה אסור, כי אם היא לא הבמה שלו, אז היא בעצם אשתו של אח של אבא שלו, שזה אסור, וזה היה הסעיף השלישי. עד כאן הסעיפים לגבי ילדים שהתערבבו ודיני ייבום. אגב, זה בסעיף החמישי ראינו עוד מקרה של ילדים שהתערבבו, אבל הפעם בלי קשר לייבום, וזה בן של כהנת ובן של שפחה, שבהתחלה מתייחסים להם כספק, ולכן מצד אחד הם מותרים בתרומה כי גם לעבד מותר תרומה, אבל הם אסורים להתאמה למתים והם לא יכולים להתחתן בכלל. אחר כך כשהם גדלים, אז אומרים להם לשחרר אחד את השני, כל אחד ישחרר את השני מספק, ואז הם יכולים להתחתן, אבל הם כבר לא יכולים לקבל תרומה, כי כל אחד הוא אולי לא כהן אלא ישראלי, אבל מצד שני גם לא צריכים לתת, כי כל אחד הוא אולי כן כהן ולא ישראלי, זה במשנה. בגמרא שאלנו עוד בשלב הראשון, כשהם היו כהן ועבד, האם העבד יכול לבוא לקחת לבד את התרומה? רבי יהודה אמר שלא, כי אם מעלין מתרומה ליוחסין ויחשבו שהוא כהן, רבי מאיר אמר שהוא יכול לבוא כי לא מעלין, והמשנה סוברת כרבי יהודה, וזה היה הסעיף החמישי. בסעיף השלישי ראינו שני נושאים אגביים לגמרי, וזה א', רבי מאיר מתאר מצב שבו לזוג אנשים יש בסופו של דבר חמישה בנים שכל אחד מהם הוא משהו אחר, אחד גר, אחד גוי, אחד עבד כנעני, אחד ממזר ואחד ישראל. ודבר שני, ראינו מקרה מוזר שבו אדם הוא העבד של הבן הגוי שלו, והבן צריך למכור את האבא בשביל לשלם את הכתובה של האמא שלו היהודיה, כי הייתה שפחה והשתחררה, והחידוש הוא שאותו עבד משועבד לכתובה, או כי עבד הוא כמו קרקע, או כי הוא לא כמו קרקע, ובכל זאת רבי מאיר אומר שהוא משתעבד לכתובה, כל טוב.